ברוכים הבאים לכתיבה 101. אתם נמצאים עם רן לוי.
אהלן.
ועם זיו קיטרו, ואנחנו נמצאים בתוכנית מספר 4.
תוכנית מספר 4.
That's incredible. והשבוע, אנחנו רוצים לדבר על אקספוזיציה.
אקספוזיציה. אתה יודע איך אומרים אקספוזיציה בעברית?
אני רוצה לדעת, או שזה מסוג הדברים שיגרמו לי לרצות להתאבד?
זה מסוג הדברים שנכנסתי לוויקיפדיה, כי רק שם כנראה אתה מגלה דברים. זה נקרא מצג.
מצג?
או מצג. אתה יודע מה? בעצם יכול להיות גם מצג. אני לא ניקדתי לעצמי. או מצג או מצג. אני די חלש בעברית, אני מודה. פרדוקסלי שסופר, אני חושב. טוב שיש אורחים.
כן, יש דברים שסופרים אסור שיכתבו.
ואפרופו עורכים, עכשיו אני בדיוק התחלתי עם הספר החדש שאני עובד עליו, התחלתי לעבוד עם העורך. עכשיו אתה יודע, העורך, כשזה עורך חדש, ואתה והוא לא מכירים, יש את השלב הזה שמודדים אחד את השני, אתה יודע, העורך מנסה לגלות עד כמה הוא יכול לרדת עליך, בלי שאתה תתכנס לאקסטאז ותחיל לרסס לכל הכיוונים, כאילו.
כן.
אז אנחנו בשלב הזה, כאילו, בינתיים הוא מאיר לי בנחמדות והכל וזה, אני מניח שככל שהזמן יתקדם, הוא יתחיל לתת לי יותר בראש, אבל מעניין, לכל עורך יש את ה... צריך לעשות מחדש את הקשירת חבדים הקטנה הזאת, עד שזה מתהדק כל הדברים.
לגמרי, אבל זה, אתה יודע, זה כמו רומן כזה, אתה מתחיל
את
הדרך, אתה... כן,
טנגו. אפרופו נבחרת אורוגוואי, עכשיו שמשחקת בזמן שאנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה, הטנגו זה אורוגוואי או שזה ארגנטינה?
עכשיו אתה איבדת אותי, גם ריקוד טנגו, גם כדורגל, אני אפילו יודע איפה אנחנו נמצאים פה בכל העניין הזה.
אז בוא, אני אסדר לך את העניינים באמצעות אקספוזיציה. איזה מעבר חלק.
בוא תסבירי בכלל מה זה הכללה הזאת שאנחנו זרקנו פה כבר 5 דקות.
נכון. אקספוזיציה היא המידע הבסיסי שאנחנו צריכים לתת לקורא כשאנחנו בעצם נכנסים לסיפור. כשאנחנו מתחילים בעצם להציג את הדמויות, להציג את המקום שבו מתרחשת העלילה, את הזמן שבו היא מתרחשת. יש סיפורים או עלילות או מצבים שבהם אין לאקספוזיציה חשיבות יותר מדי גדולה. למשל, אם זה עלילה של, אני יודע, סיפור שמתרחש בהווה, במקום שכמעט כל הקוראים יכירו אותו, נגיד, אני לא יודע מה, סיפור תל אביבי בשנות ה-2000 שכזה, אין פה הרבה יותר אקספוזיציה, הרבה יותר מדי אקספוזיציה. אבל סיפורי מדע בדיוני למשל, או סיפורי פנטזיה, אלו סיפורים שבעצם הסופר מנסה להכניס את הקורא לתוך עולם זר לחלוטין. זה יכול להיות במקום אחר לגמרי, זה יכול להיות דמויות שהן בכלל לא אנושיות, וזה יכול להיות בעתיד 1,000 שנה קדימה. אתה לא יכול לצפות שהקורא שלך ינחש את כל הדברים האלה. זו בעצם החשיבות של אקספוזיציה, וכשאתה עושה אותה לא טוב, אתה כמעט בוודאות מבריח את הקוראים שלך על הפרק הראשון, שאני חושב שזה די
עצוב. אז מה זה אומר בעצם, מה זו אקספוזיציה לא טובה? אם זו אקספוזיציה, היא צריכה באמת להציג את כל מה שאמרת, מה המדד, איך אנחנו יודעים מתי, איך אנחנו יודעים גם כמה צריך להיות, כמה אקספוזיציה, מה האורך שלה בכלל?
נכון, זה משהו שהוא מאוד עדין, קשה לשים חוקים, לכן אני אתן, אני חושב, דוגמאות בסיסיות שיתנו לכם איזשהו קנה מידה. אם זה למשל סיפור אגדה, אגדת ילדים. המילים היו היה פעם, זו כבר אקספוזיציה. זו כבר אקספוזיציה שנותנת מכוח המוסכמה של אגדה, נותנת לקורא, גם אם הוא ילד קטן לצורך העניין, כבר את ההבנה שקודם כל מדובר באגדה, כי אגדות מתחילות בהיו היה, אז הוא מצפה למשהו פנטסטי כזה, איזושהי אלגוריה מתוחכמת פחות או יותר. והיו היה זה גם בעבר, אי שם בעבר בפרק זמן לא מוגדר. אז זו דוגמה לאקספוזיציה של 3 מילים שכבר עושה את העבודה. אבל לפעמים, אם למשל זה ז'אנר שבו אתה צריך לתת המון אקספוזיציה, כמו הדוגמה שמדע בדיוני שנתתי, אקספוזיציה יכולה להימתח על פני כל הספר, או כל הסיפור, שזה נשמע אבסורד, כאילו אקספוזיציה נמתחת לאורך סיפור שלם, כאילו הרי זה הפתיחה, לא? לא, לאו דווקא. אתה לא, אם אתה תיכנס לסיפור, ותשפוך על הקורא בלוק אדיר של מידע בבת אחת, מה שנקרא, באנגלית זה נשמע יפה, זה information dump. אתה פשוט זורק עליו ערימות של מידע. סביר להניח שהקורא ישתעמם ולא ממש ייכנס לקצב של הסיפור. מעבר לזה, אם אתה גם מסתיר קצת מידע מהקורא ונותן לו רק את המידע שהוא באמת חייב, אתה מבטיח גם באיזשהו מקום שיהיה קצת מתח בסיפור. אתה יודע, לאט לאט הוא פרטים נחשפים. אולי בהתחלת הסיפור אתה תציג אולי רק את המקום שבו אנחנו מדברים, אולי זמן בסיסי, לא תספר בדיוק מה קרה לגיבור שהביא אותו למצב שבו הוא נמצא, ותיתן לקורא לגלות את זה לאט לאט, וזה קשה. זאת אומרת, לפזר ככה אקספוזיציה בצורה שתהיה טבעית, זה מאוד, מאוד בעייתי. צריך להיות, אני חושב, סופר לא רע בשביל לעשות דבר כזה, אני מתאר לעצמי. העיקרון המנחה של אקספוזיציה טובה, לדעתי, הוא להראות. זאת אומרת, לא לספר, לא בקטע של, הנה, זה יוסי, יוסי הולך כרגע בתל אביב, יוסי הוא בן 35. שעמם, לא מעניין, כן. נקסט, העורך בשלב הזה תולש את שערות ראשו בייאוש.
או את הדפים שלך, תולש מהמקום את הדפים.
כנראה שכן, מה שבקודם, רוב האורחים אולי כבר אין להם הרבה יותר מדי שערות. שיטה טובה היא להמחיז את האקספוזיציה. זאת אומרת, אם הבן אדם הולך בתל אביב, אז אני מניח שאתה יכול אולי לתת איזשהו מספר מילים על מגדלי עזריאלי ברקע, בהנחה שכולם יבינו על מה מדובר. לא צריך לתת יותר מדי תיאורים באקספוזיציה שכזו. אם זה תיאור שהוא לא ממש תורם לעלילה, לא מקדם אותה, ולא ממש חשוב לקורא לדעת, אין טעם להכניס אותו. זה איזון מאוד מאוד עדין. אתה רוצה שהקורא ידע בדיוק לאיפה הוא נכנס, אבל אם זה סיפור פנטזיה ואתה מתחיל לתאר כל חדר ונקיק בתירה שבה מסתתר הגיבור, מה עם הקצב? מה עם העלילה? הקורא בעצם רוצה להתקדם, רוצה את הבשר של הסיפור. איזון עדין, אבל...
עכשיו, מה קורה במצבים, כאילו אנחנו מדברים על כתיבה של ספרות, אבל בואו נסתכל קצת דוגמאות מסביב, כי תמיד, תמיד טוב לראות מה קורה במדיומים אחרים, ואיך, איך זה משפיע, ואם אפשר לשאול משם. אם אנחנו מסתכלים על קולנוע, ואני רוצה לדבר על קולנוע, מדיומים אחרים קצת, וכל הדברים האלה שהם לאו דווקא ספרות ממש, אלא כתיבה באופן כללי, כי אני חושב שכשאנחנו מדברים על כתיבה, היא לא צריכה להיות רק כתיבה לספר, אלא אומנות הכתיבה באופן כללי, ולספר, להצגות וכדומה, וקולנוע יש בו עוצמה מאוד, בגלל הוויזואליות שלו, הוא משאיר לך ראש מאוד גדול, בקולנוע גם קל מאוד לדעת, אולי אפילו יותר מספר, אם האקספוזיציה ארוכה מדי או לא. זה שב שבו אתה יושב בקולנוע, אתה אומר עצמך, טוב, כאילו, מה לזה קורה. אבל אני רוצה רגע להסתכל על הדברים הטובים יותר. אם אנחנו מסתכלים על סיפור שמתרחש בעולם של חברות, בעולם של, לא יודע, סטוק מרקט. אז זה לא מספיק רק לכתוב ולהגיד לנו, אוקיי, אנחנו נמצאים בשנת 2000 בתל אביב, יש אי אילו גורמים נוספים שאנחנו צריכים לזרוק לתוך הסיפור כדי להבהיר לקורא מה בעצם עומד להיות כאן. עכשיו, תיארת את כל העניין של פנטזיה וכולי, ששם כאילו ברור שאנחנו צריכים להתחיל לתאר קצת חוקיות העולם, אבל בעולם שלנו כולנו יודעים מה קורה, יש סלולרים, יש טלוויזיה, יש CNN, התאומים נפלו, ובכל זאת יש דברים מסוימים, חלק מהממדים. בכל זאת יש דברים מסוימים שמראים לך מיד, ונותנים, אם אותו יש סרט שנקרא, פשוט אני, זו דוגמה שיושבת לי בראש, סרט שנקרא בוילר רום, שזה באמת הקטע של האנשים שנמצאים בתוך הסטוק מרקט ומוכרים ככה מניות כל הזמן וסוגרים את הוול סטריט כזה, סוגרים אלי כסף. ושם אנחנו מתחילים כביכול מנקודה לא קשורה ללילה או מאמצע הלילה, שבה אנחנו רואים את האנשים האלה בתוך החדר מתבשלים, זה נקרא בוילר רום, כי הם מתבשלים בתוך המיץ הזה והלחץ הזה של הלמכור ולעשות מלא כסף.
כן, ההשוואה הזאת באמת לקולנוע היא מאוד מעניינת, כי יש משהו אחד שקולנוענים עושים יפה, שזה שימוש בקלישאות. בדרך כלל אני מתרחק מקלישאות כמו מאש בעניין של כתיבה, אבל לפעמים קלישאה ממוקמת היטב באקספוזיציה, כמו למשל אם הגיבור בתחילת הסרט מגיע על אופנוע הרלי, זו קלישאה קולנועית מטורפת, אבל היא מצד שני נותנת לצופה, ובאותה מידה לקורא של ספר, איזשהו מיד נקודת רפרנס על העולם של הגיבור. אתה יכול להניח שהגיבור הוא קול, קו נטוי, עבריין צעצוע כזה או אחר, זה כבר נותן איזשהו מידע. מעניין לחשוב על הספר או על הסיפור שאתה כותב במונחים קולנועיים.
כן, כי פשוט בקולנוע, בגלל שגם אין לך הרבה מאוד זמן, לפעמים ההישענות על סטריאוטיפים היא פשוט מטעמי נוחות. יש לי שעה וחצי לספר סיפור, אם אני אשתמש בסטריאוטיפ, אני לא אלך וכתוב את הסטריאוטיפ. אנחנו לא נתעסק עם הסטריאוטיפ הזה, אבל אני אתן עכשיו באמת את הקטע של בולירום, איזשהו מקום שבו אני רואה את האנשים האלה מוכרים. קל לי מאוד להיכנס ולהבין איפה אני נמצא. אני חושב שגם אקספוזיציה כזו יכולה לשרת מאוד טוב את היוצר, כי הוא מתחיל מקלישאה, ואז פתאום הולך ומספר סיפור מורכב יותר, אחר, שונה.
שובר את הקלישאה.
כן. עכשיו, אקספוזיציה באמת יכולה להיות כאמור קלישאתית, היא יכולה להיות אינפורמטיבית, זה בעצם הדבר הראשון שאתה אמרת, כזו שנותנת לי מידע על איפה אני נמצא, מה קורה, באיזה עולם אני, אם זה עולם פנטזיה. יש את הקלישאתית שהיא קלה מאוד, עוזרת לי להסביר איפה אני נמצא ומה סוג האווירה והתחושה. ויש גם אקספוזיציה שמשתמשים בה בכל מיני מקומות, שהיא נותן לך תחושה של איפה אתה נמצא ובערך מה התחושה, אבל היא לאו דווקא קשורה לסיפור האמיתי. מין אקספוזיציה של הפוך על הפוך. ודווקא זה מצחיק, אבל מי שעושה את זה מאוד טוב, זה סימפסונס. אצלם יש תמיד אקספוזיציה, היא מספרת לך איזה סיפור, ואחרי 5 דקות העלילה לוקחת תפנית אחרת לחלוטין, ואנחנו מספרים סיפור אחר ושונה. שמתחיל בקטנה מאוד בגלל מה שקרה באקספוזיציה.
כן, שזה גם טכניקה מעניינת. ואתה לוקח את האקספוזיציה ובעצם הופך אותה לראש, כאילו, לצורך העניין.
כן.
נחמד. טוב, אני חושב שאפשר לסכם במספר נקודות את מה שדיברנו עליו בפרק הזה. אקספוזיציה זה דבר חשוב, זאת אומרת, הקורא בסיפור של, תמיד חייב לדעת את הדברים הבסיסיים, המקום, את הדמויות, את הזמן של הסיפור. אל תזרקו יותר מדי מידע בבת אחת, אל תחסכו מידע איפה שהקורא יהיה חייב לדעת כל מיני דברים. לבדוק אם הסיפור צריך יותר או פחות אקספוזיציה בהתאם לרקע שאותו בחרתם לסיפור שלכם או לז'אנר. דיברנו על לקחת דוגמה מקולנוע, להשתמש בקלישאות ככלי להתניע את הסיפור ולתת רקע חזק מאוד במספר מצומצם מאוד של משפטים. ואני חושב שאם יש טעות נפוצה מאוד שאני רואה אצל הרבה סופרים מתחילים, זו אקספוזיציה שהיא ברור שהיא אקספוזיציה. זאת אומרת, זה אני חושב הטעות הראשונה שהייתי ממליץ כולם להימנע ממנה, אקספוזיציה שהיא ברורה מאליה, כמו אם יש שני חברים שהם חברים טובים ומתחילים לדבר על דברים שהם ברור שהם מכירים אחד על השני, אבל ג'רי, כולם יודעים שאתה השולף הכי טוב במערב, או איזה משהו כזה שהוא מאוד מאוד ברור ששני חברים מכירים ותיקים לא ידברו ביניהם, תימנעו מזה. אני חושב, נראה לי שזו טעות אולי בין הבסיסיות דור שאני מכיר. זהו, אני חושב שישר לתת גם תרגיל, לא? התחלנו פרק שעבר בנושא תרגולים.
כן, נכון, אנחנו עושים תרגילים, אז בוא נתן. איזה תרגיל נראה לך יכול לעזור לאנשים קצת להבין יותר מבנים של אקספוזיציה ואיך להתעסק עם זה?
אוקיי, אז הנה תרגיל בשבילכם המאזינים. יש לכם 300 מילים, שזה פסקה לא גדולה במיוחד, שבהם אתם צריכים להגדיר בהתחלת הסיפור, דמויות, רקע הבסיסי על הדמויות בסיפור, או הדמות הראשית, המקום והזמן. 300 מילה, זה כל מה שיש לכם. אין לכם מקום להתברבר, אבל במילה 300, הקורא חייב לדעת את כל מה שהוא יצטרך לדעת, בשביל להבין מפה והלאה איך הסיפור מתקדם.
זה תרגיל יפה. כן, תרגיל מאוד מדליק.
אתם מוזמנים לעשות אותו. בהחלט, אתם מוזמנים לשים את התוצאות שלכם בפורום שלנו, שנמצא תחת הפורום של עושים היסטוריה ב-www.runlevy.coil, שם יש קישור אל הפורום, והאתר שלנו, האתר של כתיבה 101, הוא www.zivkitaro.com/writing.
ואימיילים, אנחנו לא כתבנו אימיילים למי שרוצה, לא כתבנו, לא אמרנו אימיילים למי שרוצה לשלוח לנו ככה דברים.
אכן.
האימייל, האימייל שלך רן, מה הוא?
run.levy, ran.levy בסוף, את gmail.com.
והאימייל שלי, zivkitaro, מילה אחת, zivkitaro, את gmail.com.
זהו, אנחנו נשמח מאוד לכל פידבק וכל הצעה שלכם לשיפור הפודקאסט שלנו, ונושאים, נושאים שהייתם רוצים לשמוע עליהם. כל דבר שנראה לכם שאתם כאנשים שאוהבים לכתוב וכותבים, יעזור לכם להשתפר.
אפילו אנשים שלא אוהבים לכתוב, אבל רוצים לראות אם זה מעניין אותם, ולא יודעים איפה להתחיל בכלל.
בהחלט. זהו, אנחנו סגרנו עוד פרק?
כן, אכן, זה מה שקרה פה.
אז אנחנו נתראה בעוד שבועיים. להתראות.
להתראות.